טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק ב', פסקה ח', זה נמצא אצלכם בספר אורות בעמוד קמ"ה, רוח הקודש. ממשיכים את אותו נושא. בא דרך כנסת ישראל, אל הלב של כל יחיד ויחיד, לפי מעשיו, החפץ של האידיאליה האלוהית היותר גבוהה, לגשמה בחיים ומעשה, בחיי החברה והאומה, ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים, ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדמה אשר לנפש האדם, ולהרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון, עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב, כל טוב, אור, חסד, גבורה, חוכמה, שמחה, עדן ואהבה, מתוך שלמות בניינה ומילואה, היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה למעלה, מכל הכלים של יכולתה וחפציה, והיא מתנסה תמיד לאומתם. אני אקרא את הכל ויסביר, זו פסקה עמוקה. וכשם שהחפץ העליון האלוהי, השרוי בכללות האומה, נותן מכוחו את עוז רוח קודשו על היחידים המתקשרים אליו, כן כל יחיד המתקשר בתכונה אלוהית, בטוב מוחלט, במוסר, טהור וכללי, המחוזק בדעה ושכל טוב, לפי אותה מידה שהוא משתוקק להעלות את נשמת האומה כולה לרוממה ולסגבה, כן הוא פועל, וכן הוא מחזק אותה ומוציא אותה מתעלומת הכוח אל אור הפועל. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים מתפלל עם הציבור, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבני מבין אומת העולם. טוב, מההתחלה, רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. מה זאת אומרת לפי מעשיו? אם הוא עושה מספיק מעשים שראויים לרוח הקודש, כן? דרך נשמת האומה, האדם שהוא מרגיש שהוא איבר של נשמת האומה, אז הלב, שזה הכתובת שרוח הקודש מופיעה בו, דרכו, מופיע. דרך נשמת האומה יש התפשטות, השפעה אלוהית, פנימית. עכשיו אומר הרב, מה הכוונה לפי מעשיו? החפץ של האידיאליה האלוהית היותר גבוהה, לגשמה בחיים, בחיים ובמעשה, בחיי החברה והאומה, ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים, הולכים ושוטפים בכוח, תמיד בכוח המדמה מאשר בנפש האדם. זה נקודה אחת. זאת אומרת, ככל שאדם יש לו חפץ אידיאלי, מה זה חפץ? הוא רוצה להיות אידיאליסט, הוא רוצה שהאידיאליה האלוהית תופיע דרכו, תופיע במציאות. מה הכוונה אידיאליה האלוהית? דרכי השם, בתורה זה נקרא דרכי השם, מידות השם, בחזל, הרב קוק קורא לזה אידיאלים אלוהים, והלכת בדרכיו, הוא אדם אידיאליסט, הוא רוצה ששם השם יופיע דרכו, שמידות השם יתגלו באישיותו, בהתנהלותו, לפי מעשיו, האלה רוח הקודש באה דרך כנסת ישראל ושורה עליו. אז אני ממשיך, לפי מעשיו החפץ של האידיאליה האלוהית היותר גבוהה, לגשמה בחיים ובמעשה. לא לדבר גבוהה גבוהה, אלא לחיות את הדברים, להיות איש חסד, להיות גיבור, להיות מלא וגדוש בתורה, בחיי החברה והאומה. ככל שהוא עוסק, שהאידיאליה האלוהית היא תופיע בחברה, באומה, בכלל. זה מעשים ראויים. אדם כללי כזה, רוח הקודש מתחילה לשרות עליו. אתם יודעים, רוח הקודש, אמרתי לכם לפני כמה שיעורים, היא דבר טבעי. מה כוונה דבר טבעי? רוח הקודש היא מדרגה אלוהית שבאופן טבעי אתה יכול להכשיר את עצמך אליה. כמו, דיברנו על זה שיעור קודם, כמו שאדם הוא מתאמן כמה שנים, יש לו גם כישרון מוזיקלי והוא מתאמן כמה שנים להיות מוזיקאי, אז באופן טבעי הוא בסוף יהיה איזה מאסטר בכלי שהוא עוסק בו. זה דבר טבעי. או הוא מתאמן כמה שנים בקראטה, לא משנה. הוא מתאמן כמה שנים בלזכות לרוח הקודש. מתאמן במובן שהוא מאמן את עצמו, מאשר את האלוהי שבקרבו. מאמן משון אמונה. הוא חי את האלוהי בצורה שלמה, גדולה, או יותר נכון משתלמת. הוא אדם כללי, יש לו חפץ, חפץ זה הרצון, לאידיאלי כזה, לחיות את מידות השם. אתם יודעים שהדבקות היא על ידי התדמות, והלכת בדרכיו, לגשמה בחיים ובמעשה, בחיי החברה והאומה, לא רק בעצמו, אנחנו תכף נראה על זה, זה עוד פסקה, הוא לא אדם פרטי, הוא חפץ שהדרכי השם האלה הם לא יהיו רק בו, אלא התפשטו. שהאומה כולה היא תתגדל להיות אומה של חסד, אומה גיבורה, אומה חכמה, מלאה אמת, מלאה צדק, מלאה משפט, מלאה בתורה, ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים, להרגיל את מה? להרגיל את האידיאליה האלוהית היותר גדולה. מה זאת אומרת להרגיל אותה? שהיא תהיה אצלו הדבר הרגיל. הוא אידיאליסט, ובבחינת שיביתי השם, לנגדי תמיד, הוא כל הזמן חי את האלוהי אשר בקרבו. הוא מה שמעסיק אותו, המחשבות שמעסיקות אותו זה מחשבות אידיאליות, מוסריות. המעשים שדוחפים אותו אלו מעשים מוסריים, מעשים כלליים, שהקודש מתפשט. להרגילה בו, להרגילה באומה, שהיא תהיה הדבר הרגיל. כי יכול להיות שדבר הרגיל הוא תרבות המערב, נכון? לא, הוא רוצה שהאידיאליה האלוהית, מידות השם הם יהיו הדבר הרגיל. זה ציר כזה על הגידול לכיוון הנבואה, שהאידיאליה האלוהית היא מופיעה בחיים. היא הדבר הרגיל. אומה של קודש, עם השם, ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים, ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדם אשר בנפש האדם, מה הכוונה? אתם יודעים, כוח המדמה הוא כוח בהמי, במידה מסוימת. כשהוא מתעלה, הוא הכוח הנבואי. ביד הנביאים, אדמה. גם בהמה יש לה כוח מדמה. היא מציירת דברים, מדמיינת דברים. יש לה רגשות שקשורים לכוח המדמה, לכן לא שוחטים אבו בנו ביום אחד, לא משלחים את הציפור מעל הקן כשלוקחים את הביצים, כי היא מרחמת על הגוזלים, על הביצים. אז זה אצל בהמה. אבל האדם יש לו כוח מדמה, זה כוח מאוד יצירתי. הוא יוצר סרטים הוליוודיים, הוא יוצר אומנות, הוא יכול ליצור גם דברים אלוהים. השאלה, מה התוכן שמקבל מלבושים של כוח המדמה? כוח המדמה הוא כוח מפענח מצד אחד. הנביאים הם מפענחים את החזון האלוהי, את החלום. זה הכוח שהוא, כיוון שהאדם הוא אידיאליסט, אז בשעת שנתו, שהשכל מסתלק ממנו, הכוח המדמה הוא כבר כל כך רגיל בציורים אידיאליים, בציורים קדושים, עד כדי שהאדם הוא מתעלה לראות חזונות אלוהיים, חלומות נבואיים, חוכמת החלום מתפתחת אצלו. כי כוח המדמה כשהוא מתקדש, כשהשכל שורה על האדם, השכל האלוהי, אז הכוח הכי נמוך הופך להיות הכוח הכי עליון, עד כדי כך שהשכל הוא רק תלמיד קטן של כוח המדמה אצל ענקי הרוח, ככה כותב הרב באורות הקודש. אז זה כשאדם הוא התרגל לאידיאליה אלוהית, הוא חי חיי קודש, שיביתי השם לנגדי תמיד, בכל דרכיך דאהו והלכת בדרכיו, אז הציורים התמידיים שלו הולכים ושוטפים בכוח, תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם, הם ציורים ששייכים להבנות מאוד מופשטות. בשביל לראות את האומה הישראלית כגוף אחד, לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, כאדם אחד, אתה צריך כוח מדם עליון. אתה צריך מבט שהוא כבר להחזיק את המבט הזה. לא רק ללמוד איזה פסקה ברב קוק או במלבים. המלבים הרבה מדבר על הציור הזה. אתה צריך גם כוח עליון לראות את את הכוחות הפועלים באדם הזה שיש לו הרבה איברים, הרבה נפשות, הרבה דורות, הרבה ציורים שקשורים להבנות של תורת הסוד, להחזיק אותם, לראות ככה את המציאות, לראות את השורשים האלוהים של המציאות, לראות את הכוחות הפועלים, הם דרושים למעוף הבתה, שהוא קשור דווקא לכוח המדמה. אדם בעל שכל יבש, לא בהכרח יתרומם לגובה הזה. הנביאים, הכישרון שלהם, הרמב"ם מסביר, זה כוח המדמה. כוח המדמה שהתעלה, כוח המדמה של אדם טהור. אם זה לא אדם טהור, כוח המדמה הוא מדמיין דמיונות מאוד ירודים, הרהורים מאוד עלובים, או שהוא מפתח דברים מאוד נמוכים. אבל אם כוח המדמה הזה הוא יתקדש, והאדם הוא אדם שכלי, ואדם טהור, אז עדנת הציורים התמידיים, ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם, הם ציורים אידיאליים, מחשבות אידיאליים, איך להרחיב את שלטון הקודש בעולם, איך לראות דרך הכל את רצון השם, איך להבין את הדיבור האלוהי דרך כל האירועים, דרך כל המעשים, ולהרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון של האידיאליה, זה הנושא של הפסקה, האידיאליה האלוהית היותר גבוהה, להרחיב בשביל זה צריך כוח המדמה. אתם יודעים שהרמב״ם במורה נבוכים מרבה לעסוק בכוח הזה. הוא מסביר שאדם שיש לו רק כוח המדמה, הוא הופך להיות או אומן, או פוליטיקאי למשל. אדם שיש לו רק שכל, הוא הופך להיות, הוא מתאים להיות רופא, מהנדס, מתמטיקאי, שכל יבש. אדם שיש לו גם שכל מפותח וגם כוח דמיון גדול, זה הציור של הנביא, של ענק הרוח, הציור היותר שלם. ברור? הנקודה הזאת היא, לכן להרחיב את צעדיה בחוכמה וכישרון, להרחיב את האידיאליה האלוהית, צריך המון יצירתיות, צריך להיות בעל מעוף מחשבה, צריך לצאת קצת לפעמים מהקווים הרגילים של האנשים שרדומים קצת. הנביא הוא צריך אומץ גדול, זה גם קשור לכוח המדמה, לעמוד שפרעו, משה יעמוד מול פרעו, זה לא כל כך דבר פשוט, שירמיהו ידבר מול המלך, זה לא דבר כל כך פשוט, עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב, אור, חסד, גבורה, חוכמה, שמחה, עדן ואהבה, כל אלה, מדובר פה על האידיאליה האלוהית, ומכל כך הוא מפתח אותה, האדם הזה, זה כל יחיד לפי מעשיו, אז הוא מסביר פה מה זה מעשיו, אז ומתוך שלמות בניינה ומילואה, היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור, והטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה. טוב, זה עוד נושא, תכף אני... והיא מתנסית תמיד לעומתם. זה החלק הראשון של מה שראינו עכשיו, זה מעשה היחיד. זה מה שגורם לרוח הקודש שבא אל הלב שלו, אל כל יחיד ויחיד, לפי מעשיו. ומעשיו זה עד כמה הוא מופיע את דרכי השם בו ובאומה. כמה הוא מרחיב את צעדיה של האידיאליה האלוהית, כלומר של הופעת השם במילים אחרות, של השכינה, של הנוכחות האלוהית בארץ, של דרכיו, של הופעותיו, של גילויו, עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה של האידיאליה האלוהית, היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב, אור, חסד, גבורה, חוכמה, שמחה, עדן ואהבה, כל זה ביטויים של האידיאליה האלוהית, כל זה מופיע בארץ, ומתוך שלמות בניינה ומילואה היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה ומתנסה תמיד לעומתם. שלמות בניינה ומילואה עד שיש קומה גדולה של הופעה, של אידיאליה אלוהית, של מידות השם בארץ, היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה. מה הכוונה פה? שהאדם הזה, הרי אמרנו, החלק השני הוא עוסק לא במעשה האדם, אלא האדם שהוא עשה כבר הרבה מעשים, שהוא אדם כללי, הוא אדם אמיץ, הוא אדם גיבור, אדם שעוסק בלהגדיל ולהרחיב את הופעת השם בארץ, ולהרים את קרנם של ישראל, ולגלות את הקודש. עכשיו יש פה כבר מהלך שני. שהוא זוכה למדרגה כזאת שהיא למעלה מכל המעשים, למעלה מכל מה שהוא יכול לעשות בעצמו. רוח הקודש זה נחיתה מלמעלה למטה כבר. אבל על מי זה שורה? על אדם שמסר את נפשו, שבנה את עצמו, וממה שהוא בנה הוא הולך עוד ומוסיף, והולך ומפתח, הולך ומשכלל, אז יש לו כבר הערות אלוהיות פנימיות ותובנות והשגות. איך אומר הרב קוק, האמת היא מתגלה בבת אחת, פתאום בבת אחת יש לו, מתגלה לו סדרים של עולמות עליונים, הוא רואה במציאות את דרכי השם, את הופעת השם, בבחינת ותמונת השם יביט, ככה הרמח"ל מסביר בספר דעת תבונות, שדרך המציאות הוא רואה את המפעל האלוהי, כל זה שייך לאנשים בעלי רוח הקודש. יש פה, הוא אומר, אז הוא אומר, מתוך שלמות בניינה ומילואה של האידיאליה האלוהית הזאת, בו בכלל במציאות, היא מרגשת גם כן בהערה תמידית את האור והטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה. כלומר, כבר למעלה ממה שמעשיו. היא מתנסית תמיד לעומתם. מלא ידיעות, מלא תובנות. תסתכלו, אני אראה לכם את זה לפניכם. אני אקריא לכם, מורה נבוכים, חלק ב' פרק ממהי, אז מסביר הרמב״ם, אומר יש 11 מדרגות בנבואה, אז המדרגה הראשונה והשנייה הן מדרגות של רוח הקודש. זה הנושא פה של הרב קוק. אז אומר, תחילת מעלות הנבואה, שילווה את האדם עזר אלוהי, יעוררו ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון הצלת קבוצת חסידים מידי קבוצת רשעים, זה רק דוגמה, כן? או הצלת חסיד גדול, או השפעת טובה על אנשים רבים, וימצא מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה לפעולה, עוזק בדבר הזה, וזה נקרא רוח השם. זאת אומרת, הוא, יש לו דחיפה לעשות את זה, אבל הוא מרגיש גם עזר אלוהי. זאת אומרת, הוא רוצה לעסוק בזה, והוא מרגיש שהשם בעזרו. והאדם אשר ילווהו במצב זה, אומרים עליו שהוא צלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או היה השם אמו, וכיוצא בשמות אלו. זוהי דרגת כל שופטי ישראל אשר נאמן בהם באופן כללי וכולי לשופטים, וזה גם דרגת כל משיחי ישראל החסידים. מה אתה אומר? כן, ותהיה לפתח רוח השם, אמר בשמטון תצלח עליו רוח השם. זה מדרגות של אומץ, אז שמשון הוא קם להציל את עם ישראל בתואנה לפלישתים וכולי. אדם קם, הוא לא אדם אדיש, הוא אדם מרגיש, הוא אדם שהוא כללי, הוא אדם שעלול לסכן את עצמו, הוא עושה מעשה גבורה, או שהוא מיטיב איזו טובה גדולה, אבל הכלל הדבר שהוא לא עסוק בעצמו. אז כן, כן, נכון, זה נושא אחר, זה רוח השם אשר לאומה בכללה, הפסקה הראשונה בספר אורות. אבל אתה רואה גם שזה רוח השם אשר לאומה, יש אומץ של אנשים לרוץ בין כדורים, להילחם על ארץ ישראל, על האומה הישראלית, אבל תדע שגם פה יש מדרגות. יש אנשים שהם חיים, חיים אידיאליסטיים, כלליים. הם מחפשים את זה, הם מקדישים את חייהם להיטיב לאומה הישראלית, להתחסד עם כנסת ישראל. אדם כזה הוא על הציר של רוח הקודש. זאת אומרת, יש לו מפעל חיים. יש לו דבר שהוא חפץ לעשות. הוא אומר, בדומה לזה, כוח הזה לא נפרד ממשה רבנו מת שהגיע לגיל הבגרות. כלומר, משה, תחילת מעלות הנבואה זה רוח הקודש. כבר שהוא הגיע לגיל הבגרות, לפיכך נתעורר להרוג את המצרי ולנזוף בחוטא משני הניצים. הוא אומר לרשע למה תכה רעך וכו'. ומחמת תוקף הכוח הזה בו, אפילו לאחר שפחד וברח, כאשר הגיע למדיין והוזר ירא, כיוון שראה דבר עושק לא יכל להימנע מלסלקו, ולא היה בכוחו לסובלו, כמו שאמר, ויקום משה ויושיען. מה שהיה שם בבאר, זאת אומרת, יש לו התעוררות לעשות טובה גדולה, והוא מרגיש גם עזר אלוהי בדבר הזה, וכן התלווה עם דוד, בדומה לכוח הזה, מאז שנמשך בשמן המשחה, כמו שכתוב, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא מעלה, כי כך היה לו האומץ נגד הארי והדו והפלישתי, את גוליאת. כתוב גם את הארי ואת הדוב, לא זוכר דיוק את הפסוק, הרג עבדך, זה ששאול בא ואומר לו, אתה נער, איך אתה תילחם בגוליאת, הוא ידע שיש לו עזר אלוהי בקרבו. אדם, הרגתם פעם ארי? אריה, אתה הרגת מעוד 3-5. זה חיה רצינית, להרוג אריה זה לא צחוק, בסדר? להילחם עם אריה, כן? או דוב, כן? זה מראה שפעם היו דובים פה בארץ, כן? אז וגוליאת בכלל, הוא בא שם בשם השם צבאות, הרג אותו. זה אדם שהוא מרגיש התעוררות להסיר את החרפה מעל כלל ישראל של הערל הזה שעומד ומחרף ומגדף, וגם מרגיש, זה החלק האחרון של מה שלמדנו, עזר אלוהי. הוא מרגיש, זה יכול להיות עזר אלוהי אם הוא דוד המלך במובן הזה של אומץ גדול, במובן הזה שהחלוק נחל הזה שהוא זרק פגע במצחו של גוליאת, כל זה עזר אלוהי. אם הוא חכם, הוא מרגיש עזר אלוהי במובן הזה של הרצאת הדברים. היא יוצאת בצורה מובנית, מסודרת, עמוקה, שוטפים עליו רעיונות, הוא פרה ורבה מבפנים. פעם אמר לי רב אחד גדול, שאני לא אגיד את שמו, הוא אמר לי, כשרב מעביר שיעור, הוא יודע שלא הוא באמת מעביר את השיעור. זאת הוא מרגיש איזה עזר אלוהי, שהשכינה מדברת מגרונו. זה שייך למדרגות של רוח הקודש, הדבר הזה. כמובן לא כל אחד, לא כל אדם, אבל הרב ההוא שאמר את זה, כן, הוא כן. בכל מקרה, אז זה תלוי מה תפקידו, מה עניינו, מה האות המיוחד שלו בתורה, או מה התפקיד שלו בגאולת ישראל. לפי זה השפע שורה עליו, העזר האלוהי הזה, זה נקרא שליוותה אותו רוח השם, או השם אמו, מה שהוא עשה, עשה ברוח הקודש. זה, אומרים את זה, רק בדברים גדולים. לא כל אחד שהוא עושה איזשהו, לא כל פעולה שתזדמן, אומר הרמב״ם, אלא דבר גדול. בסדר? אז יוצא ככה. בוא נעשה פה איזה סיכום ביניים. ככל שאדם הוא רוצה להרחיב את רוח הקודש בקרבו, הוא צריך שיגדל בו החפץ של האידיאליה האלוהית היותר קבועה. כלומר, הוא יהיה אדם יותר אידיאליסט, יותר כללי, יותר זך, יותר גבוה בסולם הזה, במסילת הישרים הזאת שהרמח"ל שם מצייר, להוסיף בעצמו קומות, כלליות, ככל שאדם הוא יותר כללי, אז השפע שורה עליו באופן יותר רחב, בזרם יותר גדול, יותר מהיר, הכל לפי התפקיד שהוא רוצה, שהוא צריך להופיע. יש היום כוחות כאלה גדולים שצריכים להתגלות בשלב הזה של הגאולה שאנחנו נמצאים בו, שלא הופיעו 2000 שנה או יותר אפילו. שכנסת ישראל היא חפצה להתגלות. יש הערות כאלה גדולות ורוח הקודש. אדם הוא צריך לשים את עצמו כשליח, לשים את עצמו כתובת להערות האלה שרק מבקשות להופיע. ככל שהוא יכשיר את עצמו לזה יותר, בלמדנות, בתפקיד חשוב, חשוב לא מה שהחיצוניות מסתכלת אליו, אלא חשוב מצד הערכיות שיש בו. תפקיד, וכל דבר שהוא עושה, ירגיע את עצמו להיות אלוהי ממש, להיות, לחשוף את נשמתו, את מידות השם, אז החלק השני גם כן יופיע. מתוך שלמות בניינה ומילואה, כלומר שזה האידיאליה הזאת, היא כבר מופיעה בשלמות, היא מרגשת גם כן בהערה פנימית, זה הרוח הקודש שבא דרך הלב, את האור והטוב העולה למעלה, למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה. מה זאת אומרת את האור והטוב? אני חוזר להסביר את המשפט הקשה הזה. העולה למעלה, למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה. הכוונה, מה שאמרתי לכם, הסיפור הזה עם הרב הזה שמעביר שיעור. הוא מבין שלא באמת הוא מעביר את השיעור. דוד הוא לא באמת, הוא יכול לעמוד מול גוליית אם לא עזר אלוהי שאשר בקרבו. ולא באמת האבן עושה את מסולה בדיוק אל המצח שלו אם לא עזר אלוהי בקרבו. זאת אומרת יש פה כבר, בגלל שהאדם הוא היה חפץ בזה ועסק בזה, אז יש לו מעין עבודת מתנה כזאת. יש לו, נושאים אותו למעלה, למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה, והיא מתנשאת תמיד לעומתם. יש פה פתאום כבר גודל אחר שמופיע, גודל אלוהי, זה רוח הקודש. וכשם שהחפץ העליון האלוהי, השרוי בכללות האומה, נותן מכוחו את עוז רוח קודשו על היחידים המתקשרים אליו, כן גם כל יחיד המתקשר בתכונה אלוהית, בטוב מוחלט, במוסר טהור וכללי, המחוזק בדעה ושכל טוב, לפי אותה מידה שהוא משתוקק להעלות את נשמת האומה כולה, לרוממה ולסגבה, כן הוא פועל, וכן הוא מחזק אותה ומוציא אותה מתעלומת הכוח אל אור הפועל. מה אומר הרב? אומר, זה גם תהליך הפוך. החפץ העליון האלוהי אמרנו ששרוי בכללות האומה, הוא נותן את עוז רוח קודשו על היחידים המתקשרים לכך אליו. אלה שנעשו אנשים כלליים, מוסריים, אידיאליסטים. זה החלק הראשון של הפסקה. אבל יש פה עוד תהליך הפוך. כן, גם כל יחיד המתקשר בתכונה אלוהית, בטוב מוחלט, במוסר טהור וכללי, הוא חי את התורה באמת. הוא רואה של הצון, יש לו תכונה אלוהית של חוכמה, מוסריות, אידיאליזם, בטוב מוחלט, לא טוב כזה סובייקטיבי כמו שיש בכל התיאוריות של אומות העולם והדתות האנושיות, אלא טוב מוחלט של התורה. כן, אתם יודעים, יש הבדל בין המושג אמת ובין המושג טוב. האמת היא תמיד בשמיים, כן? האמת היא הדרכה מוחלטת, אבל הטוב הוא יכול להיות טוב מצומצם, טוב חלקי, טוב לפי מדרגת המקבלים. פה מדובר על יחיד, או יכול להיות גם טוב סובייקטיבי, שהוא לא באמת טוב, כמו שהרב מסביר, כמו שהרמב"ם מסביר פה במורה נבוכים, על חטא אדם הראשון. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא נפל ממדרגת האמת, זה אמת וזה שקר, זה נכון ולא נכון, למדרגת מושגים של טוב ולא טוב. וטוב ולא טוב זה כבר מושגים יחסיים, כמו שבהולנד חושבים, סתם דוגמה, סתם להראות את העיוות שבדבר הזה, שם זה מעוגן בחוק, סמים וזנות. לא, זה טוב שלא אומרים לאדם מה לעשות. כן? זה טוב או לא טוב? זה טוב, זה עץ הדעת טוב הרע, זה רע מאוד, נכון? אבל הם אומרים שזה טוב. אתה חושב שזה טוב? אני חושב שזה לא טוב. זה נהיה כזה מין סובייקטיבי כזה. סולם ערכים, אתה חושב שדמוקרטיה זה טוב? אני חושב מלכות השם זה טוב. זה כל אחד והאמת שלו. זה הפלורליזם שאנחנו חיים בו. אז זה לא ככה. הוא מכשיר את עצמו בטוב מוחלט. טוב מוחלט זה הטוב שהוא הופעת האמת כבר. והוא לא טוב גם מצומצם. הוא מתגדל לחיות באיזה מין מתח רוחני כזה של לחיות את הטוב המוחלט. לא לצמצם את עצמו ולהקם את עצמו. הוא מתעלה לתכונה אלוהית. זה תכונה אלוהית לחיות בטוב מוחלט. הוא אדם נשמתי מאוד. דורש מעצמו הרבה, מבורר על פי הקריטריון לאמת ולמוסר, שזאת התורה, במוסר טהור וכללי, לא מוסר כפול או מוסר אנושי, שהוא ירוד, המחוזק בדעה ושכל טוב, לפי אותה עמידה שהוא משתוקק, להעלות את נשמת האומה כולה, היחיד הזה, לרוממה ולסגבה, כן הוא פועל. וכן הוא מחזק אותה ומוציא אותה מתעלומת הכוח אל אור הפועל. זאת אומרת, התהליך ההפוך פה זה שהאדם יכשיר את עצמו לתכונה אלוהית, לרוח הקודש, הוא הרי מתרומם אל הגובה הזה מכוח השפעת נשמת האומה, כנסת ישראל, אבל הוא גם פועל עליה. הוא גם מוציא אותה מתעלומת הכוח אל אור הפועל, הרי הוא נהיה אדם כללי. הוא עכשיו מי שהקדושה רוכבת על גביו. הוא עצמו מרכבה לשכינה. הוא עצמו מוציא את כנסת ישראל מן הכוח אל הפועל, במובן הזה שהיא מופיעה לא רק בשמי שמי שמי קדם, בשמיים העליונים, בעולם הרוחני, אלא בארץ. זה נקרא להוציא אותה מתעלומות הכוח אל אור הפועל. שהיא תתגלה בפוליטיקה, במלכות, תתגלה באומנות, בתרבות, בצבא, ובכל עולם החומר. בכל הסדרי הלימוד והחוכמה של כל בתי הספר, של כל, וכן על זה הדרך. ברור, הוא נשמת האומה, היא מתגלית על ידו, לפי תפקידו, לפי עד כמה הוא מוסר על זה את הנפש. יש לו זכות גדולה להיות מרואי ישראל הגדולים. כמו שאומר הספר הכוזרי, במאמר שני, סמך דלת שם בערך, משהו כזה. הוא אומר שבתוך הסגולה יש גם את סגולת הסגולה. זאת אומרת, בתוך הסגולה הישראלית, כנסת ישראל, יש גם את סגולת הסגולה. מה זה סגולת הסגולה? זה הצדיקים והחסידים, הנביאים, אלה שהם חיים את נשמת האומה, שפועלים עליה, שהשכינה שורה דרכם בעולם. כמו שאויבי דוד המלך אמרו לו, מתי אתה כבר מת? הרי נתן הנביא אמר לו, לא אתה תבנה בית לשמי וכו'. אז אמרו, אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. כשתמות נוכל להתחיל, אז קדימה. וזה צייר את דוד המלך. אז השם אמר לו, אתה חשוב לי כמקדש. יש מדרש כזה. כל עוד אתה בעולם, לא צריך מקדש בעולם. כי דמים רבים שפכת, לא תבנה בית לשמי, כי דמים, דם לרוב שפכת, לא זוכר את הפסוק בדיוק, אל תתפסו אותי פה, צריך לצטט פסוקים מתוך התנ"ך, אז אני אומר בערך, אז אומר המדרש, הדמים שאתה שפכת, הם חשובים לי כמו הזעות של דם של הקורבנות על המזבח. לא צריך מקדש כל עד אתה חי, אין צורך בזה. אחר כך שלמה, סדר, נבנה בית מקדש, סדר. ברור הנקודה הזאת, כל עוד משה בעולם, לא חייבים משכן בעולם, לא חייבים, כי משה הוא המשכן. אחרי זה אומר לו, השם, בסדר, אבל היות, ראיתי בני עלייה והם מועטים, אז תבנה להם משכן, אחר כך יהיה להם את מה שאתה, בעצם מציאותך פועל השראת הקדושה בעולם, אתה משפיע על כנסת ישראל, בסדר, לא כולם מדרגתך, אז יהיה מקום כזה שכל ניצוצות זיו האלוהות שנשמות ישראל יתקבצו לכדי נפש אחת, ויעבדו עבודה כללית במשכן שאתה תבנה, על פי איך שסדרי הנפש שלך מתנהלות, את תבנית המשכן אשר הורית בער, ותבנית כל כלה, וכן תעשו. או כן תעשה, אל תתפסו אותי, לא פסו כל פעם. אז זה אומר לו, אתה תבנית, תבנית המשכן, אשר הורית בער וכו'. אתה הורית בער, אתה תבנה ארון על פי הלב שלך, והמוח ששורה בו זה לוחות הברית, והמנורה זה החוכמה, והשולחן זה הצד החומרי, וכל המשכן זה ביטוי חיצוני של הנפש של משה. המשכן הוא כאדם אחד. הקרשים שלו זה כעצמות, והיריות שלו זה כאור, וכל העבודה שם, הקטורת, זה בנוי כמו התפילה, והקורבנות, זה כמערכת העיכול, זה מובא בזוהר תרומה. היינו שם אחרי השיעור, ודעת לנפשכם תנעם. מכל מקום שאני בא להגיד, כל יום, זה עמל בי מסביר, מי שרוצה לראות פרשת תרומה, יש לו ביור קצת יותר מובן. רד אלינו האווירון, נקרא רמזה המשכן, מסביר את כל הדברים שאמרתי עכשיו. כלל הדבר שהצדיק הוא השראת השכינה בארץ. הוא המרכבה לשכינה. הוא רגל השכינה. הוא התרומם קודם כל על ידי מעשיו. כמו שמשה התעלה כבר בנערותו לרוח הקודש, אחר כך הוא גם פועל על האומה הישראלית. הוא כבר אותו, לפי אותה מידה שהוא משתוקק להעלות את נשמת האומה כולה, אז זה ההשתוקקות שלך, אז זה יעלה בידך. אז זה אתה מוסר את הנפש, אז מגלגלים זכות על ידי זכאי. לרוממה וסגבה, כן הוא פועל, הוא יצליח, כן הוא מחזק אותה, הוא מוציא אותה מתעלומת הכוח אל אור הפועל. כל העוסק בתורה וגמילות חסדים מתפלל עם הציבור, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבני מבין אומות העולם. אז יש פסקה פה מאוד יפה של הרב קוק, בין היה נמצא בברכות א', פרק א', פסקה פי ת'. אז הוא אומר שמה, רעיון ממש ככה משלים פה ודומה. אומר, יש השלמת האדם לעצמו בידיעת האמת. אדם לומד. והשלמת זולתו על ידי עשיית הטוב וחסד, משלים את זולתו, זה במובן החברתי. כן? יש, אתם יודעים, בשביל לפתוח גמח של שמלות קלה, או גמח של תרופות, זה עדיין לא אומר שאתה כללי במובן של כלליות של הרב קוק, אלא אתה אדם חברתי, כן? אתה לא פרטי, אלא אתה גם חברתי כזה, כן? אבל כללי של הרב קוק זה יותר מזה, זה להעלות את כנסת ישראל כולה, ככלל אחד, כנשמה אחת, הסתכלות כאדם אחד. אז אומר פה הרב קוק, אך כל זה לא יספיק לאדם כל זמן שלא ישכיל, שתעודת האדם לא תיגמר לעולם, כי אם בצירופו אל הכלל, אתם רואים, זה שלוש מדרגות. אמנם מי שיעסוק בענייני הכלל, עליו לשום לב כי אי אפשר להיות הכלל מוצלח, כי אם כשיהיו פרטיו מוצלחים, ואי אפשר להפרטים שיהיו מוצלחים זה מזה, כי אם בהיות כל אחד שוקט גם כן על שלמותו הפרטית, זאת אומרת, בשביל להעלות את הכלל, כמובן צריך שלמות פרטית. צריך שלמות של, של כל הפרטים. כמו בצבא, אתה צריך לשפצר את האפוד שלך, לנקות את הנשק ולעשות תרגיל פרט. הפרט צריך להיות חייל טוב. וגם הכיתה שלך היא צריכה לפעול טוב, והמחלקה צריכה להיות משומנת. וכל זה שהצבא כולו, שהוא בבחינת כלל, הוא ינצח במלחמה. זאת אומרת, יש פה שלוש מדרגות, הסתכלות כללית, הסתכלות כמו כיתתית, מחלקתית, העיר שלך, אני העירך, והסתכלות פרטית. כולם חשובים, והנה האחדות הזאת היא יסודן של ישראל. מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. על ידי שהשם אלוקינו, טוב, יש פה קצת דברים פחות קשורים. אז הוא אומר ככה, עכשיו אני מדלג, העוסק בתורה, וכן הוא אמר שהעוסק בתורה זה להשלמת עצמו האמיתית, הוא מברר את האמת, הרי תלמוד תורה כנגד כולם, אתה לא יכול להתחיל לעשות שום מעשה בלי לדעת מה לעשות, איך לעשות, ובגמילות חסדים זה להשלמת זולתו, הוא מתפלל עם הציבור, להרשים לעצמו שתכלית השלמות הפרטית היא רק שלמות הכלל. שלמות הכלל שהוא חלק מציבור. בתפילת ציבור, אתם יודעים מה זה תפילת ציבור? זה תפילה של הציבור. זה הציבור מתפלל. זה תפילה שעולה כל הציבור. אתה חלק מציבור. בסדר? יש פה קדושה, יש פה שכינה שמופיעה. אז להרשין לעצמו שתכלית השלמות הפרטית היא רק שלמות הכלל. אז אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליו כאילו פדעני לי, השלמות הכללית עצמה מיוחסת לשמו יתברך. ולבניי, זאת אומרת, השלמות הכללית זה הופעה של שם השם, זה כנסת ישראל, זה השראת השכינה. ולבניי זה השלמות הפרטית, הנובעת ממקור הטהור של שלמות הכלל, במרוממות מעלתה, כשהיא שמה תכליתה רק לראות איך הכלל כולו מוצלח ועומד במעלה רוממה וכו'. כי השלמות הכללית אי אפשר להיות קיים על ידי מציאות אומה מרכזית. טוב, פה הוא מדבר ביחס לאומות העולם. אז בואו נניח את זה פחות לענייננו. יוצא פה שקיבלנו שיעור מאוד חשוב וגדול, גם קצת על רוח הקודש, גם על איך לזכות לרוח הקודש. זה מסיים את הפרק שלנו החשוב הזה והנפלא על קשר היחיד והכלל בישראל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.